ערב טוב, אנחנו התחלנו בפעם הקודמת ממש רק את הכותרת של הלכות תלמוד תורה. הרמב"ם אומר בהלכות תלמוד תורה יש שתי מצוות עשה. הראשונה היא ללמוד תורה, והשנייה לכבד מלמדיה ויודעיה. אז ראינו שההגדרה הזאת של ללמוד תורה היא לא כל ההגדרה, כי בספר המצוות, במניין המצוות הקצר שבתחילת המשנה תורה, הוא כותב ללמד חוכמת התורה וללומדה. כלומר, יש במצווה הזאת גם מצווה ללמד וגם מצווה ללמוד. ולמה ללמד קודם ללמוד, זה אנחנו נראה מיד. הדברים מתחילים בקביעה נשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה. אגב, בדפוס הרגיל כתוב נשים ועבדים וקטנים, אבל בכתבי היד המדויקים כתוב נשים ועבדים, בלי וקטנים, פטורים מתלמוד תורה. אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. אז יש פה כמה דברים מעניינים. קודם כל הוא מתחיל במי שפטור. עוד לא אמרנו מה המצווה, עוד לא אמרנו מי חייב, כבר אומרים מי פטור. אלא מה? שהוא רוצה להתחיל את המצווה הזאת של תלמוד תורה דווקא מקטנים. הוא רוצה להתחיל מקטנים כי לימוד התורה הוא דבר שנמסר במסורת. הרי זה לא מקצוע שלומדים אותו מהשטח, מהמעבדה. זה מקצוע שלומדים אותו מתוך מסורת שנמסרת מרב לתלמיד, מאב לבן. ולכן גם בהגדרה של המצווה ובעניין המצוות הוא אומר ללמד חוכמה התורה וללומדה. כי אתה לא לומד מעצמך, אתה לא מתחיל ללמוד תורה מכלום, אתה מתחיל מזה שמישהו מלמד אותך. לכן גם כאן הוא מתחיל שלמרות שקטנים פטורים מתלמוד תורה, כמו נשים שהן פטורות מתלמוד תורה, אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה. הקטן הוא במובן מסוים פטור, במובן מסוים חייב. הוא פטור מפני שהוא עדיין לא, הוא עדיין לא בן חיוב במצוות, הוא עדיין לא אישיות שיש לה בחירה משלה. אבל אביו חייב ללמדו תורה. אביו של הקטן צריך ללמד אותו, וזאת מצווה על האב, שדרכה הקטן מתחיל להתוודע ללימוד תורה, דרכה הקטן מתחיל לקבל את התורה. לגבי נשים ועבדים, הם פטורים מתלמוד תורה, מפני שהתורה מחייבת בלימוד תורה כמצוות עשה מיוחדת, רק את האנשים. זה לא אומר שנשים פטורות מללמוד תורה, בכלל, מפני שהם צריכות ללמוד את המצוות שהם צריכות לקיים. כלומר, כשמדובר על מצוות תלמוד תורה כמצוות עשה בפני עצמה, כערך בפני עצמו שחייבים להקדיש זמן ללימוד תורה, בלי קשר לשאלה של מה אני עושה עם זה אחר כך. זה לא הלימוד בשביל לדעת איך לקיים. זה הלימוד בשביל הלימוד. שהוא עצמו מצוות עשה. מהמצווה הזאת נשים פטורות. כמו שנשים פטורות ממצוות אחרות, מצוות שהזמן גרמה, נשים פטורות ממצוות תלמוד תורה. אבל הן בהחלט צריכות ללמוד את ההלכות שהן חייבות לקיים. אחרת איך הן ידעו לקיים אותן? בבקשה? מאיזו סיבה הן פטורות? קודם כל מהסיבה של מצוות עשה שהזמן גרמה. כיוון שמצוות תלמוד תורה היא ביום ובלילה, ובאופן שמטיל על האדם בעצם חובה תמידית, אז אם אנחנו מבינים למה נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, אז אנחנו יכולים להבין גם למה הן פטורות מתלמוד תורה. מלבד זאת יכול להיות משהו יותר עמוק בהבדלי המנטליות, הבדלי האופי, הבדלי ה... האפיונים הנפשיים של האיש והאישה. כלומר שאישה יש לה תחומים שהיא מופקדת עליהם, שהיא מתאימה להם, שהיא עושה אותם בשמחה, בשייכות פנימית. לימוד לגבי אישה זה לימוד תורה, זה עניין של בחירה, זה עניין וולונטרי. כלומר, אם את רוצה ללמוד, בבקשה. הרמב"ם עוד יגיד בהמשך שמי שלומדת בהתנדבות, לא מפני שהיא חייבת, מקבלת שכר על הלימוד שלה. כמובן שיש לה מצווה בזה שהיא לומדת, אבל היא לא חייבת, כי הלימוד כמצוות עשה עצמאית של והגית בו יומם ולילה, זה דבר שהוא מוטל על הגברים. זה כנראה שהתורה באופן עמוק מבינה את השייכות של העניין הזה דווקא כחובה, דווקא לגברים. ונשים, יש להם מנטליות משלהן לגבי חיובים בכלל, לגבי במה הן חייבות. והדבר הזה של לימוד תמידי זה לא דבר שהוא מוטל עליהם. אלא מה? לפי בחירתם, מה שהן רוצות יכולות ללמוד. אבל ללמוד כדי לקיים, ללמוד כדי לדעת איך לקיים את המצוות, ודאי שהן חייבות. לכן כל הנושא של לימוד הלכה בשביל לדעת הלכה למעשה, ודאי שהוא הכרחי גם לנשים. בנוסף לזה גם לימוד אמונה, כי אמונה זה לימוד שאפשר לקרוא לו לימוד בשביל לקיים. כי אם אתה לא, הרי אם אין לך הבסיס של האמונה, אז אתה לא יכול לקיים שום דבר. ובפרט שגם יש מצוות עשה מיוחדת של אמונה, לפי הרמב״ם, מצוות עשה של ידיעת השם, גם המצוות של אהבת השם, ייחוד השם, מצוות של אמונה, שוודאי שגם נשים חייבות בהם, כיוון שהן חייבות בהם, אז הן צריכות ללמוד לקיים אותן. העניין הזה של לימוד אמונה זה בעצם לא רק הבסיס לכל קיום התורה, אלא גם קיום של מצווה מסוימת, מצווה עליונה בתורה. אם נשים חייבות במצווה הזאת, הן גם חייבות לדעת איך לקיים אותה. אז לכן, כל החלקים של התורה שהם נוגעים, או הלכה למעשה שנוגעת לנשים, או לימוד מחשבת האמונה, נשים חייבות בזה כמו גברים. אלא שמצוות עשה של לימוד תורה כמצווה עצמאית, שהיא לא דווקא על מנת לקיים, אלא מצוות לימוד, מצוות והגית בו יומם ולילה, זאת מצווה שנשים פטורות ממנה. וכיוון שאין פטורות, הן גם לא חייבות ללמד את הילדים. כי מה שאדם לא חייב בו, הוא גם לא יכול להיות חייב בו לגבי אחרים. ואין האישה חייבת ללמד את בנה, שכל החייב ללמוד, חייב ללמד. כשם שאדם חייב ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו, שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך. כלומר, קודם כל, התורה מדגישה שלא רק את הבנים, אלא גם את הנכדים, יש מצווה על הסב ללמד. אבל באמת זה רק עניין של קדימות, כי המצווה ללמד היא לא נוגעת רק לבנים ולא רק לנכדים, אלא היא נוגעת בעצם לכל מי שרוצה ללמוד ממך. ולא בנו ובן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם וחכם מישראל ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינם בנה, שנאמר ושיננתם לבניך, מפי השמועה למדו בניך אלו תלמידיך, שהתלמידים קוראים בנים, שנאמר ויצאו בני הנביאים. אם כן, למה נצטווה על בנו ובן בנו? להקדים בנו לבן בנו, ובן בנו לבן חברו. כלומר, בעצם יש מצוות עשה ללמד תורה. את מי? את כל מי שרוצה ללמוד. יש עליך מצווה, אם בא אליך אדם ורוצה ללמוד אצלך, אתה מצווה ללמד אותו. זאת מצוות עשה מהתורה, ללמד תורה את הבנים, דהיינו את התלמידים. אלא שכמובן אדם לא יכול ללמד את כל העולם, אז יש דיני קדימות. אז אם יש לו את הבנים שלו שהוא צריך ללמד אותם, ואין לו זמן ללמד גם אנשים אחרים, אז הוא מקדים את בניו. ואם יש לו גם בנים וגם נכדים, אז בניו קודמים לנכדיו, כי את הנכדים יוכלו הבנים ללמד. אבל מי שהיתותיו בידו, והוא יכול להקדיש זמן גם לאנשים אחרים, אז הוא מקיים בזה מצוות של שיננתם לבניך, גם לגבי לימוד לתלמידים שאינם קרוביו. וחייב לזכור מלמד לבנו וללמדו, ואינו חייב ללמד בין חברו אלא בחינם. יש הבדל נוסף בין בנים לתלמידים, אני אחראי על הבנים שלי עד כדי שאני חייב להוציא גם כסף. אם אין לי פנאי או שאני לא יכול ללמד אותם, אז אני חייב לזכור להם מישהו שילמד אותם. אבל לגבי האחרים, לגבי תלמידים אחרים, אני לא חייב כמובן לשלם למלמד שילמד אנשים אחרים. זה לא מוטל עליי. אבל לגבי בניו, אז אדם חייב לזכור מלמד לבנו וללמדו. מי שלא לימדו אביו, חייב ללמד את עצמו כשיקיר. כלומר, כשהוא יגדל. שנאמר, ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם. כלומר, מי שיקיר? מה?
מי שיקיר?
לא, מי שיקיר כשתהיה לו הכרה בחשיבות של הלימוד. ברור שזה יכול להיות גם לפני בר מצווה.
יכול להיות שהוא יגיע לחובה הזאת גם בגיל 17 שנה.
בסדר, אבל ברור ש... הרצוי הוא... כל מצווה, ודאי שהוא חייב בגיל 13. למה הרמב"ם כותב פה כשיקיר? בשביל להגיד לך שאם הוא מכיר בדבר אז הוא יכול גם להקדים לפני גיל 13. לאחר זה כבר ודאי שזה איחור, כי סך הכל כל מצווה. אבל יש מצבים, כמו שאמרת, יש מצבים שזה לא באשמתו, שהוא לא מכיר בדבר, הוא עוד לא יודע שהוא צריך ללמוד. בבקשה? כן, גם פה, גם במקומות אחרים, גם אנשים שגדלים בחינוך דתי, הם לפעמים לא מכירים את העובדה שהם צריכים ללמוד עד גיל מאוחר. אז לכן הרמב"ם אומר כשיקיר, אבל מה שמעניין הוא שאנחנו רואים איך שהדברים שהקדמנו בהתחלה, שהמצווה של תלמוד תורה מתחילה מזה שמלמדים אותך, היא כאן באה לידי ביטוי מאוד ברור. מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו. כלומר, כאילו הסדר הנורמלי הוא שאדם ילמד מפי אחרים. קודם כל יש לך מי שמלמד אותך מהדור הקודם. אם זה אביך, אם זה מישהו אחר. אדם אחר שמתנדב ללמד שמלמד גם אנשים שהם לא בניו. אבל אם אדם לא זכה ללמוד מפי אחרים, מי שלא לימדו אביו, אז מתעורר החיוב שלא ללמוד. כלומר, בעצם זה כאילו בדיעבד כזה. הדרך הנורמלית היא שהלימוד יתחיל מזה שאחר מלמד אותך. למה? מפני שתורה, כפי שאמרנו, זה דבר שהוא בא במסורת, הוא בא בקבלה מדור לדור. ועיקר הלימוד של התורה הוא מתחיל מזה שאתה מקבל אותו מהדור הקודם. אם במקרה לא זכית לקבל תורה מהדור הקודם, ללמוד תורה מפי אחרים שלימדו אותך, אז כשתגיע לכלל הכרה, תתחיל ללמד את עצמך. מה פירושו ללמד את עצמך? לחפש, איך ללמוד. גם זה לא פירושו של דבר שאדם ילמד לבד בלי שום עזר מבחוץ. שיחפש איך ללמוד, מספרים, מסופרים, מבני אדם. אבל השלב הזה של ללמוד בעצמו, הוא שלב מאוחר לשלב שבו מלמדים אותו. וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה. הרי הוא הביא פה את הפסוק, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. כלומר שיש פה לימוד, תחילה, ואחר כך מעשה. ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. אז בעקבות זה אומר הרמב"ם, וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה. מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה, ואין המעשה מביא לידי תלמוד. המקור של הדברים הוא בגמרא באחר המקומות, בבא קמא, בעוד מקום. הגמרא שואלת, מה גדול? תלמוד גדול או מעשה גדול? ככה זה מופיע בגמרא. שישבו ודנו בשאלה, מה גדול? תלמוד גדול או מעשה גדול? והמסקנה הייתה, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. הרמב"ם פה לא משתמש בביטוי הזה, תלמוד גדול. כלומר שהתלמוד הוא יותר חשוב מהמעשה. אבל כשלומדים את המקור הזה בגמרא, אז לכאורה יש פה איזה קושי פנימי, זה תרתי דסתרי. אתה אומר, שאלו מה יותר חשוב? יותר חשוב ללמוד? הלימוד או המעשה? הגיעו למסקנה, הלימוד יותר חשוב. למה? כי הלימוד מביא לידי מעשה. אז פשוט דבר שהמעשה יותר חשוב. שבעצם הכל בשביל המעשה. אז הרמב"ם פה בעצם באופן שהוא מביא את הדברים, הוא מסביר לנו את הגמרא. למה? מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה, זה לא פירושו של דבר שהמעשה הוא העיקר. פירושו של דבר שבלימוד יש את שני הדברים. כשאתה לומד ואתה יודע, אז אתה קודם כל יודע. וב' זה גם יביא אותך לידי מעשה, כי אתה יודע איך לעשות. התלמוד מביא לידי מעשה. לעומת זאת, אם אתה רק מחכה אחרים, ואתה יודע מה עושים, כי ככה ראית שעושים, אבל אתה לא למדת את זה, אתה לא מבין את הדברים, אתה לא מכיר את מקור הדברים, אז אתה נשאר עם המעשה, אבל אתה לא מגיע לידי לימוד, אתה לא יודע תורה. אתה מקיים מצוות כמו שהרגילו אותך, אבל אתה לא יודע את התיאוריה, את הדברים כפי שמופיעים במקורות התורניים. ואז יוצא שיש בידך מעשה בלי לימוד. לעומת זאת, כשאתה לומד, אז אתה גם יודע, וגם יש להניח שאתה תגיע גם לידי מעשה. כי מי שלומד, הוא גם רוצה אחר כך לקיים את מה שהוא למד. אז זה פירוש הגמרא. שאלו, מה גדול? תלמוד גדול או מעשה גדול? אמרו, תלמוד גדול. שהתלמוד מביא לידי מעשה. מה פירוש? התלמוד הוא גם תלמוד והוא גם מעשה. לעומת זאת, המעשה לא מביא לידי תלמוד. אם אתה רק עושה ואתה לא למדת, אז חסר לך חלק של הלימוד. אומר הרמב״ם, היה הוא ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה. הוא קודם לבנו. בדפוסים הרגילים כתוב, היה הוא רוצה ללמוד תורה. אבל זה לא נוסח נכון. הנוסח הנכון הוא, היה הוא ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה. כלומר, יש פה עכשיו שני אנשים ששניהם צריכים ללמוד. הוא ובנו. הוא קודם לבנו. אדם שבעצמו רוצה ללמוד ושאין לו זמן להקדיש גם ללימוד של עצמו וגם ללימוד של הבן שלו, צריך קודם כל ללמוד בעצמו. מה הסיבה? אז אפשר לומר שהסיבה היא מפני ש אדם תמיד קודם לאחרים, מה שלא יהיה. בכל דבר שאתה צריך לעשות, וגם צריך לדאוג שאחרים יעשו, אז קודם כל תדאג לזה שאתה תעשה. אם אתה חייב ללמוד תורה, ואתה חייב ללמד אחרים, קודם כל מותר לך ללמוד בעצמך. אבל יש פה אולי עוד סיבה, שאתה הולך ללמד את הבן, ואתה לא לומד. אז מה זאת אומרת? אז זאת אומרת ש הבן הזה יקבל איזה דוגמה שלילית, הוא יקבל, האבא שלו לא לומד תורה, אבל מה? הוא דואג לזה שאני אלמד. תלמד קודם כל בעצמך, ואז ייתן דוגמה חיובית לבן, בבוא הזמן גם הבן ירצה ללכת בעקבותיך, ויהיה לך גם אולי אפשרות ללמד אותו. העניין של הדוגמה האישית הוא דבר מאוד מאוד חשוב, גם בהשפעה על הבן. זה ידוע במציאות שאנשים שהם רוצים שהבנים ילמדו, אבל הם בעצמם לא לומדים, זה לא טוב בשביל הילדים. הילדים לא אוהבים את הדבר הזה. הם רואים שאבא שלהם הולך לשיעור, לומד, מתאמץ, אז גם הם מקבלים חשק, מקבלים מוטיבציה ללמוד.
הרב, מה אתה מבוקר? אם הוא בא על אדם, שאותו למד כלום, ברור שהוא לא יכול למד את הבן
שלו? לא שהוא לא למד כלום, ברור.
הוא בא שכן למד, אז איפה הבן?
ברור. חוץ מזה, לא, יכול להיות, אני מבין מה אתה שואל, אתה שואל, מה המציאות פה? שהוא לא לומד, ויש לו בן שצריך ללמוד, ומי קודם, אז לכאורה אתה שואל, אם הוא לא למד, אז מה הוא ילמד? אז ודאי שהוא צריך להיות קודם. אז קודם כל, יפה. אז קודם כל, יכול להיות שמדובר על השאלה הממונית. כלומר, שאם נאמר, הלימוד הזה פירושו לשלם שכר למי שמלמד. כפי שאנחנו נראה בהמשך, מותר לאדם ללמוד בשכר. אסור לו ללמד בשכר, אבל ללמוד בשכר, אם הוא לא מוצא מי שילמד אותו בחינם, הוא צריך ללמוד בשכר, לשלם. אז אם נגיד יש מצב שבו האב צריך ללמוד והבן צריך ללמוד, והאב אין לו כסף לשלם לשניהם, אז הוא קודם לבנו. לא לגבי שהוא ילמד את בנו, אלא שאחר ילמד אותם. חוץ מזה, יכול להיות שמדובר גם במקרה באמת שהאב יכול ללמד בעצמו את הבן, אבל הוא עדיין בשלב שהוא רוצה ללמוד בעצמו. אז הוא רוצה ללמוד בעצמו, והבן שלו גם כן צריך ללמוד, ויש לו רק זמן מצומצם, הוא לא יכול לעשות את שני הדברים יחד. אז הוא אומר שהוא קודם לבנו. למה הוא קודם לבנו? אז כפי שאמרנו, קודם כל שהמצווה שמוטלת עליו היא קודמת תמיד למצוות של לגבי אחרים, ובית שיש פה עניין גם של הדוגמה האישית, כפי שאנחנו נראה בהמשך. אם אתה תלמד בעצמך, זה יעזור גם ללימוד של הבן שלך. אבל הוא מוסיף פה עכשיו עוד הסתייגות מעניינת. ואם היה בנו נבון ומשכיל מה שילמד יותר ממנו, בנו קודם. אם המצב הוא שהבן, יש לו כישרונות, הוא מסוגל ללמוד ולהגיע להישגים יותר מהאב, והאב מכיר בעובדה שהבן שלו יותר מוכשר ממנו, אז עדיף שישקיע בבן, אף על פי שבדרך כלל האדם קודם לאחרים, קודם אפילו לבניו. אבל במקרה כזה עדיף שישקיע בבן כדי שיצא ממנו תלמיד חכם, ולא בעצמו שממנו לא יצא תלמיד חכם, אז הוא ידע קצת יותר. עדיף להשקיע בבן במקרה כזה. אבל ואף על פי שבנו קודם במקרה הזה, לא ייבטל הוא, שכשם שמצווה עליו ללמד את בנו, כך הוא מצווה ללמד את עצמו. הפעם זה לא פותר אותו לגמרי מהלימוד. הוא לא יכול להגיד, אני יוצא דרך חובה בזה שאני שולח את הבן שלי ללמוד, אני שולח אותו לישיבה טובה, לבית ספר טוב, אני משלם לו כסף, משלם עליו כסף בשביל הדבר הזה. וזהו, מספיק, אני פטור. לא. הוא אומר, תמיד כאשר אתה מלמד את הבן, אתה מצווה גם ללמוד בעצמך. זה טוב גם בשביל הדוגמה האישית לבן, אבל גם בשביל החובה האישית שלך. אדם לא יכול להיפטר מהחובה האישית שלו בזה שהוא אומר, טוב, אז אני דואג שהבן שלי ילמד. סדר הקדימויות פה הוא מאוד מעניין. אם הבן שלו יכול לגדול בתורה ולהיות תלמיד חכם והוא לא, אז עדיף שישקיע בבן. אם הם שווים, אז הוא קודם, כי זאת חובתו האישית. ובכל מקרה, גם כשהבן קודם, לא ייבטל הוא. כי יש ערך של ההקרנה של הלימוד של האב על הבן, חוץ מאשר החובה האישית שלו. לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יישא אישה. שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. אנחנו יודעים שאדם נשוי, יש עליו עול. כמו שאומרת הגמרא, רחיים על צברו ויעסוק בתורה. אם הוא מתחתן, אז הוא כבר לוקח על עצמו לפרנס את המשפחה, יש לו כבר רחיים על הצוואר. כמובן שזה, זאת מליצה. של רחיים זה המכשיר לתחינת החיטים. כלומר, הוא מביא הביתה את הקמח, את הפרנסה, וכיוון שהוא צריך להקדיש לזה זמן, אז הוא לא יהיה פנוי ללמוד. לכן, אומר הרמב״ם, לעולם ילמד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה. אנחנו יודעים שבחור שיושב בישיבה ולומד, שקט, פנוי מכל דבר, הוא יכול באמת לגדול באותם השנים ולהשיג הישגים. אחר כך זה כבר עניין של סייעתא דשמיא. אבל לפעמים יש מצבים שדווקא העובדה שהבן אדם הוא לא נשוי, זה מפריע לו וזה מטריד אותו. אז אומר הרמב״ם, ואם היה יצרו מתגבר עליו עד שנמצא שאין ליבו פנוי, יישא אישה ואחר כך ילמד תורה. כלומר, יש מצב שבו מה שאומר יצרו מתגבר עליו, זה לא מוכרח להיות דווקא היצר המיני, זה יכול להיות עצם הדבר הזה שאדם מרגיש קצת מוזנח, קצת שפוף, מהעובדה שהוא לא נשוי, הוא צריך את החמימות, את החום של משפחה, והוא דווקא במצב הזה לא מרגיש מספיק שמח בשביל ללמוד. אז בסדר, אז אם כך, שישפר את המצב, יישא אישה ואחר כך ילמד תורה כמה שיוכל ללמוד אחרי שהוא מתחתן. הרי זה לא שהאדם שמתחתן אז הוא כבר לא יכול לצאת ללמוד, זה תלוי הרי בכל מיני גורמים, בכל מיני מצבים, איך הוא מתפרנס, ממה הוא מתפרנס, ותמיד אפשר למצוא את הזמן ללמוד עם מעט ועם הרבה. אז אם אתה אין לך אילוצים מיוחדים, אז כמובן שעדיף להיות פנוי מהעול של פרנסת משפחה וללמוד קודם. אבל אם זה הפוך, שדווקא המצב הזה הוא מצב שלא מאפשר לך ללמוד כמו שצריך, אז תעשה להפך. העיקר שאדם ימצא את התנאים האופטימליים בשביל ללמוד תורה. כן. אמרתי, זה לא רק כלכלי, זה כלכלי, זה נפשי, זה יצרו מתגבר עליו, זה לא דבר כלכלי. זה מצב נפשי מסוים, שהוא מרגיש שהוא לא שקט, הוא לא רגוע, הוא... הלכתחילה זה פירושו של דבר שאין, כן, אין עליו עול, אין עליו עול. זה לא רק כלכלי, זה גם עצם העובדה שאדם נשוי צריך להקדיש זמן למשפחה. לא רק להביא את הפרנסה הביתה. להקדיש זמן, כי זה חשוב להקדיש את הזמן הזה. אם זה עם אשתו, אם זה עם ילדיו, הוא צריך למצוא את הזמן בשביל להיות איתם, בשביל לטפח את היחסים ביניהם. אז ברור שזה גוזל זמן, זה אי אפשר, זה לא יכול לעשות בזמן שהוא לא יום ולא לילה. זה חלק מהזמן של החיים. אז ברור שאדם לא פנוי במצב הזה כמו שהוא פנוי כשהוא רווק. וזה לא רק בתורה, תיקחו את הדוגמה מלימודים כלליים באוניברסיטאות. אז סטודנט רווק, הוא יש לו כל היום, הוא יכול מהבוקר עד הלילה ללמוד. מישהו נשוי, אז פה הוא צריך לצאת עם אשתו בערב, פה הוא צריך לעבוד, פה הוא צריך ללכת לחנות לקנות, הרבה דברים הוא צריך לעשות. אז ברור שהוא לא יכול ככה ללמוד בצורה סדירה. אלא אם כן, יש נתונים כאלה שמאפשרים את זה, אז לכן זה, לא, זה גמיש, זה לא דבר שהוא חתוך חד משמעי. אם יותר טוב, יותר מועיל ללימוד ללמוד כשאתה פנוי, כשאתה רווק, אז תלמד, אז תנצל את השנים האלה. אם אתה רואה שזה לא ככה, אז תעשה הפוך.
מה הוא צריך לרכוש? אם הוא בונה את עצמו בצורה
שלימד תורה, מה ללמוד?
כמה זמן ללמוד?
טוב, זה גם כן דבר מאוד אינדיבידואלי. אין הגדרה מדויקת שלמדת כך וכך דפים, או כך וכך מסכתות, אז אתה כבר נקרא שלמדת תורה. זה מאוד משתנה, זה משתנה מבחינת החברה, כלומר בין חברה לחברה, בין תקופות לתקופות, בין אדם לאדם. היו תקופות בישיבות ליטה שהיו בחורים מתחתנים בגיל מבוגר, ממש. זה היה מודה כזאת, שהיו מתחתנים למעלה מגיל 30. לכתחילה, הוא לומד. בן אדם לומד. היום זה נראה כבר ממש לא לעניין, מה זאת אומרת? זה גיל כזה, לחכות עד גיל כזה בשביל להתחתן. והיו תקופות שהתחתנו עוד יותר צעירים. בגיל 18 כבר היו מתחתנים, או אפילו פחות. אז זה גם עניין חברתי, זה משתנה לפי הנורמות של החברה, לפי המקובל בחברה. וזה תלוי בגורמים כלכליים. ואצלנו זה תלוי גם בהליכה לצבא. ברור שאדם שמתחתן, אז זה לא הכי טוב שהוא יצא אז לצבא לתקופה ארוכה. וכדומה, אז יש כל מיני הבדלים במצבים השונים. ואין הגדרה חד משמעית. זה לא שאפשר להגיד מה נקרא שהוא כבר למד, ועכשיו הוא יכול להתחתן. זה אינדיבידואלי, אדם מרגיש את זה בעצמו. ההנחיה הכללית היא כמה שאתה יכול לנצל את הזמן כשאתה פנוי, כשאתה רווק, כשאתה אין לך עול, אין לך שום דאגות אחרות חוץ מאשר ללמוד, תלמד. עד מתי? עד שתרגיש שזה כבר לא, זה כבר לא לעניין. מכל מיני סיבות. מסיבות של, כפי שמעתי, יכולות להיות סיבות חברתיות, יכולות להיות סיבות ש... בחורה, תחשוב, מה, למה הוא לא התחתן עד גיל 30? גם זאת סיבה. אבל זה תלוי במנטליות של החברתית באותו זמן. מאי מתי מתחיל אביו ללמדות תורה? מתי הזמן הנכון להתחיל ללמד ילד תורה? אז יש פה כמה שלבים. מי שיתחיל לדבר מלמדו, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב, ופסוק ראשון מפרשת שמע. מעניין מאוד, יש פה שני פסוקים ראשונים, על פי הגמרא, שצריך ללמד ילד. פסוק הראשון, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. הפסוק השני הוא הפסוק הראשון של קריאת שמע, דהיינו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לכאורה היינו אומרים להפך, קודם הפסוק של שמע ישראל, אתה מלמד אותו אמונה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואחר כך תורה ציווה לנו משה. אבל לא, הסדר הוא, קודם תורה ציווה לנו משה ואחר כך אמונה. למה? כי כשמדובר על ילד קטן שרק מתחיל לדבר, הוא עוד לא מבין מה זה השם אלוקינו השם אחד. אבל הוא כן מבין שזה אסור לעשות, זה מצווה, זה צריך לעשות. את זה הוא כן מבין. כלומר, מה פירוש מבין? ילד מתחנך, קודם כל, על ידי מעשים. קודם כל, על ידי מעשים. אתה אומר לו, זה טוב לעשות, זה אסור לעשות. זה מסוכן לעשות. אז העניין של תורה ציווה לנו משה, בשביל ילד קטן, הוא הדבר הראשון. הדבר השני, זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כי להבין מה זה השם אלוקינו השם אחד, זה דבר יותר מופשט, זה דבר שהוא בשלב יותר מאוחר ילד מבין אותו. אז לכן, הסדר של הפסוקים הוא כזה, בכל אופן מלמדים אותו את הפסוקים האלה מיד כשהוא יודע לדבר. אחר כך מלמדו מעט מעט פסוקים פסוקים, עד שיהיה בן שש או בן שבע, הכל לפי בוריו, כלומר לפי כוחו, לפי בריאותו, מוליכו אצל מלמד התינוקות. אז אנחנו רואים שהגיל המתאים להתחלת לימוד במסגרת לימודית הוא שש או שבע. לא להקדים יותר מדי. היום כבר יש מקומות, או לא היום, כבר הרבה זמנים בעם ישראל יש מקומות שמתחילים ללמד ילדים בגיל שלוש. מחזיקים אותם כבר בתלמוד תורה, בחדר, מגיל שלוש. ההלכה לא אומרת ככה, ההלכה אומרת עד גיל שש לא להכביד על הילד. זה לא גיל שמתאים לילד לשבת, מתאים לילד לשבת מהבוקר עד הערב. ילד בגיל הזה זה גיל של גן ילדים. אז כמובן, בגן ילדים גם כן צריך ללמד. אנחנו יודעים שהיום מתייחסים לחינוך בגן כמקצוע מאוד חשוב. אתה מקנה לילד בתקופה היא דברים מאוד יסודיים, מאוד חשובים להתפתחות שלו. מכל הבחינות, וכמובן גם מהבחינה התורנית. אז הגננת, אם היא לומדת בהכשרה לגננות שהיא כוללת את ההכשרה התורנית, אז ודאי שהיא צריכה לדעת ללמד ילדים נושאים בתורה. היא צריכה ללמד אותם, ואם לא יודעת היא, אז יש מישהו אחר, ויש גנים שמביאים רב של הגן, שהוא בא ומלמד את הילדים, פרשת שבוע, מספר להם מה זאת אומרת מלמד. זה לא שיושבים לומדים שם עם רמב"ן. הוא מספר להם את הסיפור של הפרשה, מספר להם סיפורים שהם יכולים לקלוט. וזה מעניין אותם, זה מרתק אותם. אז, אבל, זה לא צריך להיות מסגרת לימודית מאורגנת בצורה של לימוד רצוף, שעה אחרי שעה כמו בבית ספר. זה גן ילדים. שיהיה בן שש, או בן שבע, לכל לפי בוריו, כלומר, גם לפעמים גיל שש זה עוד מוקדם מדי. אם הילד הוא קצת חלש, אם הוא קצת לא לגמרי מתאים, אז צריך לחכות, לא בושה לחכות עוד שנה. ואז להוליך אותו אצל מלמד התינוקות, דהיינו למקום שבו יושבים ולומדים בקביעות שעות רבות. היה מנהג המדינה לקח מלמד התינוקות שכר, נותן לו שכרו. וחייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב כולה. מה זה מנהג המדינה לקח מלמד את תינוקות שכר? כפי שהוא מסביר מיד. מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר, מותר ללמד בשכר. אבל תורה שבעל פה אסור ללמדה בשכר, שנאמר, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי. מה אני בחינם למדתי? אף אתם בחינם למדתם ממני. וכן כשתלמדו לדורות בחינם, כמו שלמדתם ממני. כך אומר משה רבנו. משה רבנו אומר, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי. כמו שהקדוש ברוך הוא לימד אותי בחינם, אני לימדתי אתכם בחינם. וגם אתם, כשתלמדו לדורות, תלמדו בחינם, כמו שלמדתם ממני. כך צריך להיות, שתורה שבעל פה, דהיינו תורה למבוגרים, מלמדים בחינם. ללמד תורה שבכתב בשכר מותר, במקום שנהגו. אז הגמרא מסבירה למה מותר. מפני שכשמלמדים ילדים, אז מלמדים, אז מקבלים שכר על זה ששומרים אותם. על זה שמחזיקים אותם במסגרת. כי הם הרי לא מבוגרים שבאים ורוצים ללמוד. הם ילדים שצריך להחזיק אותם בכוח. מה זה כוח? במשמעת. אז המורה מתאמץ ויש לו, יש לו שכר, הוא יכול לקבל שכר כספי על זה שהוא משמר את הילדים, שכר שימור הילדים. או הסבר אחר בגמרא, שכשלומדים תורה שבכתב, אז המלמד מלמד גם דברים שהם לא בדיוק תורה, כגון הוא מלמד אותם את הדקדוק, את הטעמים, את הניקוד, כל מיני דברים של דקדוק. אז בזה מותר לו לקבל שכר, זה לא לימוד תורה נטו. שכר פיסוק טעמים, הגמרא קוראת לזה. כלומר, שאם הוא מלמד אותם את צורת הקריאה, אז על זה מותר לו לקבל שכר. או על זה שהוא משמר אותם, על זה שהוא מחזיק אותם בכיתה, משמעת. זאת הסיבה שתורה שבכתב מותר. אבל למבוגרים, תורה שבעל פה, אסור ללמד אותה בשכר. לא מצא מי שילמדו בחינם. אם המצב הוא שלמרות שזה לא רצו ללמד בשכר, הוא לא מוצא מי שילמד בחינם. בן אדם אומר לו, אני מוכן ללמד אותך רק בשכר. אז יש מקרים שזה מותר. זה לא שהאדם הזה הוא בהכרח עובר עבירה. כי הרמב"ם יסביר במקום אחר, שאם אדם יש לו עבודה, הוא תלמיד חכם, והוא עובד באיזה מקצוע. עכשיו בא מישהו אומר לו, בוא תלמד אותי. אז הוא אומר לו, שמע, אני עובד, אני לא יכול, אין לי זמן. אני אשלם לך את מה שאתה מתבטל. אתה עובד בעבודה פלונית שאתה מרוויח כך וכך, אני אשלם לך את מה שאתה מפסיד. זה מותר. זה נקרא שכר בטלה. כלומר, אתה לא מקבל שכר על זה שאתה מלמד. אתה מקבל שכר, אתה מקבל את ההפסד שהפסדת בגלל שאתה לא עובד באותו זמן. אז במצב כזה, אז אני צריך לשלם לו, כן? אז לא מצאתי מי שילמד אותי בחינם. האנשים שאני מכיר, הם כולם עובדים ואין להם זמן ללמד אותי. אז אני חייב ללמוד בשכר. איך בשכר? בשכר בטלה. זה המקרה המותר, שזה מותר משני הצדדים. מותר למלמד לקחת שכר, מותר לי לתת לו שכר. כן, אם זה בשכר בטלה, דיינו שהמצב הוא שיש לו עבודה אחרת, הוא לא בא עכשיו לעשות פרנסה מהתורה. הוא עובד, הוא מוכן להמשיך לעבוד בעבודה שלו, אבל אתה בא ואומר לו, תפסיק לעבוד. בסדר, זה לא כל כך פשוט, לפי הרמב״ם, לפי דעת הרמב״ם. בשולחן ערוך נפסק שוודאי זה בסדר. יש בעניין הזה קצת מחלוקת בין הראשונים, לגבי העניין של מתי מותר, באיזה תורה מותר לקבל שכר על לימוד תורה. ובשולחן ערוך הוא מביא גם את הדעות המקילות ביותר, הוא מביא גם את הדעה שמתירה אפילו ללמוד בשכר, כלומר לא ללמד בשכר, אלא מה שנקרא כולל. כן? שאדם יושב ולומד ומקבל מזכורת, מקבל מלגה. על זה שהוא לומד, הוא לא מלמד אף אחד, על זה שהוא לומד. אז הרמב״ם מתנגד לזה, אבל יש מי שמתיר גם את הדבר הזה, וזה מובא בשולחן ערוך בתור אפשרות לגיטימית. אז מה לגבי מי שלפי הרמב״ם, שהוא מראש מתעתד להיות מלמד תורה ולא רוכש מקצוע אחר, זה בעייתי, זה לא פשוט. לפי הרמב״ם. אבל בן אדם שיש לו מקצוע אחר, והוא עובד במקצוע אחר, ואתה בא ואתה רוצה להוציא אותו מזה, ואתה אומר לו, בוא תלמד אותי, אתה מפסיד פה את השכר שהיית מקבל, אני אתן לך את השכר הזה. זה ודאי מותר. מותר לך תחילה לפי הרמב״ם.
בשיטת הרמב״ם, כל מלמד צריך להיות למקצוע בנוסף.
ככה לכאורה, כן. זה לכאורה יוצא מדברי הרמב״ם. אז אם כן, לא מצא מי שילמדו בחינם, ילמוד בשכר, שנאמר אמת קנה. יכול ילמד אחרים בשכר, תלמוד לומר, ואל תמכור. הלמדת שאסור לו ללמד בשכר, אף על פי שלימדו רבו בשכר. על העניין של השכר בטלה זה ידובר בהמשך, זה לא כאן. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר. בין שלם בגופו, בין בעל איסורים. בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו. אפילו אני המחזר על הפתחים. ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. אז אמרנו למה הוא התחיל בעניין של ללמד אחרים. כל העניין הזה של ללמד הוא המקור של התורה, ולכן הוא מתחיל קודם עם ההלכות של הללמד. אבל כאן בעצם הוא, אחרי שכבר למדנו את עיקר הדין, שאם אף אחד לא לימד אותו הוא צריך ללמוד בעצמו, כאן הוא אומר דבר שהוא ההיקף של המצווה, לא עצם החיוב של המצווה. החיוב של המצווה זה אדם שלא לימדו אותו, אז הוא צריך ללמוד בעצמו. ההיקף של המצווה הוא שבעצם מצווה תלמוד תורה זאת מצווה שהיא חלה באופן טוטלי על החיים, על ההוויה של האדם מישראל. דיינו שזה לא איזה לימוד שאתה לומד לקראת משהו, למדת, יש לך תואר, גמרת. זה לימוד שהוא חלק מהוויית החיים שלך. ולכן בין אני, בין עשיר, בין בריא, בין חולה, בין צעיר, בין זקן שתשש כוחו, הוא תמיד מצווה בלימוד תורה. יש בדיחה כזאת שמספרים על אחד שקיבלו אותו להיות רב באיזה קהילה בגרמניה, והוא היה ידוע כתלמיד חכם, קיבלו אותו למשרת רבנות, וראו שבשעות הערב הוא יושב בבית עם הגמרא ולומד. אז אמר אחד מהגבאים, מהפרנסים של הקהילה, הוא אומר, אני לא מבין, אנחנו חשבנו שקיבלנו רב שכבר גמר ללמוד, שסיים את הלימודים. הוא יושב בערב בבית ולומד, כאילו שהוא סטודנט. אז כאן הרמב"ם אומר שמצוות תלמוד תורה היא מצווה שאדם לא נפקע ממנה ולא נפטר ממנה בשום מצב. גם כשאתה תלמיד חכם גדול ואתה זקן, אתה, יש לך מה ללמוד, ואתה חייב לעסוק בתלמוד תורה. וגם אדם שלא עלינו, יש לו קשיים אובייקטיביים. אדם עני, שהוא צריך לעבוד קשה לפרנסתו. אדם שהוא בעל איסורים, שפשוט קשה לו מבחינה גופנית. כל אחד צריך למצוא את האפשרות ואת הזמן ללמוד תורה לפי יכולתו. אפילו אני המחזר על הפתחים. ואפילו בעל אישה ובנים, כלומר, בנוסף לזה הוא גם בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. קביעת עתים לתורה. זה המאפיין את האדם מישראל, בזה שלימוד תורה זה בשבילו, מעבר לכל העיסוקים האחרים, זה חלק מהסדר היום של האדם. לימוד תורה ביום ובלילה, כלומר, לקבוע זמנים גם ביום וגם בלילה, כמובן שאין הכוונה כל היום וכל הלילה. אבל יש חשיבות לזה שאדם ילמד גם ביום וגם בלילה. למה? מפני שזה מראה את הרצון של הדבקות בתורה, את הרצון של התמידיות של התורה. אדם שאומר, טוב, אז מחר אני אלמד. הוא מראה שזה לא חלק מהחיים שלו. כמו שאתה אוכל ארוחת בוקר, או אתה אוכל ארוחת ערב, או ארוחת צהריים וארוחת ערב, אז אתה גם צריך ללמוד תורה ביום ובלילה כחלק מסדר היום, שבלי זה כאילו לא יכול לעבור יום שאני לא לומד. למה? אני חושב שזה ודאי לא מעט מאוד, יש ודאי הרבה מאוד אנשים שלומדים תורה ביום ולילה, במובן הזה דיינו שקובעים עיתים לתורה ביום ובלילה, ואתה יכול לראות היום, ברוך השם, רק בשכונה הזאת אתה יכול לראות אולי 5 בתי כנסת שיש בהם לימוד של דף יומי כל יום, גם בבוקר וגם בערב. ואנשים שמשתתפים זה אנשים שעובדים, זה לא אנשים ש... לאו דווקא, יש אנשים שמגיעים גם בבוקר וגם בערב, או שהם לא מגיעים לאותו שיעור, אז הם מוצאים לעצמם זמן ללמוד משהו אחר בזמן קצר. תראה, זה אידיאל, כן, זה שאיפה.
לא, אבל זה מפליג לי שזה הלכה, זה לא, אפילו לא יודע, זה פה זה הלכה, לא, פה שזה סתם הנהגה טובה, פה זה מצוות תלמוד תורה.
נכון. אלא שהגמרא אומרת, אבל יש לי בעיה עכשיו, אסור לי להגיד את זה בפורום הזה, באינטרנט זה לפני הרבה אנשים. הגמרא אומרת ש... בכל זאת נגיד, לטובת האנשים שצריכים את זה, שאפילו אדם קרא קריאת שמע שחרית, וקריאת שמע ערבית, הוא קיים, והגית בו יומם ולילה. אז אומרת הגמרא שלא לא צריך להגיד את זה לאנשים סתם ככה, כמו שבא, יופי, אז אם ככה, מה אני צריך גם לשתף בשיעורים, ללמוד? אני קורא קריאת שמע בוקר בערב. הרעיון הוא שכשיש לך דבר שאתה מתמיד בו, אז זה משמעותי. כמו שאדם לא יוותר על תפילה, הוא מתפלל תפילת שחרית, מתפלל תפילת ערבית, הוא יודע שזה סדר החיים שלו, סדר היום שלו, אז זה משמעותי בחייו. כך לגבי תלמוד תורה, מי שקובע עיתים לתורה ביום ולילה, זה מראה שזה חלק מסדר היום שלו. גדולי חכמי ישראל, היה מהם חוטבי עצים, ומהם שואבי מים, ומהם סומים, ואף על פי כן היו עוסקים בתורה ביום ובלילה. והם מכלל מעתיקי השמועה איש מפי איש, מפי משה רבנו. הרמב"ם מדבר כאן על הדוגמה האישית של גדולי ישראל ממש, גדולי חכמי ישראל, מעתיקי השמועה, דהיינו המעתיקים של התורה שבעל פה, שמהם היו חוטבי עצים ומהם שואבי מים ומהם סומים, עיוורים. והם היו גדולי חכמי ישראל. אז חוטבי עצים זה סיפורים ידועים על הלל הזקן, הגמרא אומרת שהילל מחייב את העניים, שאם יבוא אדם לבית דין של מעלה אחרי 120 שנותיו ויגידו לו למה לא למדת תורה, ויגיד אני הייתי עני, הייתי צריך להתפרנס, עובד קשה לפרנסתי, אז אומרים לו הילל היה יותר עני ממך. הילל הזקן היה חוטב עצים, מביא חבילת עצים הביתה בשביל להדליק את התנור ובשביל לבשל, והוא היה מנצל כל הרגע פנוי בשביל ללמוד תורה מפי שמעיה ואבטליון, באותו המצב הזה שהוא היה חוטב עצים, אני. והגמרא מספרת סיפור נפלא על זה שהוא לא היה לו כסף בשביל לשלם דמי כניסה לבית המדרש, שהיו באותם הימים גובים דמי כניסה, כדי שהתלמידים שבאים יהיו רציניים, אז היו אומרים, אתה רוצה להיכנס לבית המדרש? תשלם. והילה לא היה לו כסף לשלם, אז הוא שכב על הערובה מעל התקרה של בית המדרש בשביל להקשיב לשיעור, ופעם אחת ירד עליו שלג, והוא היה מכוסה שלג וכמעט שקפה מקור. הגמרא מספר את הסיפור הזה בתור דוגמה אישית, מה זה שאדם אני עוסק בתורה. אז זה גדולי חכמי ישראל. ואחר כך היו שואבי מים, הגמרא מספרת במסכת כתובות על קרנדה ודלי דבלה, כלומר שהוא היה דיין, שהוא היה עובד בעבודת כפיים של שאיבת מים והשקעת שדות. ואז הגמרא מביאה את הדבר הזה בשביל העניין של שכר בטלה, שבאו ואמרו לו, בוא תדון אותנו. אז הוא אומר להם, אני עובד. אמר להם, אנחנו ניתן מישהו במקומך, נשים בן אדם פועל במקומך, שיעבוד במקומך ותדון אותנו. ומהם סומין, הגמרא מספרת על כמה המוראים שהיו לא עלינו עברים, רב יוסף, רב ששת. אז היו גדולי חכמי ישראל שהם היו סומים, ואף על פי כן היו עוסקים בתורה ביום ובלילה. כמובן שהרמב"ם מביא את זה בשביל להראות לנו את הדוגמה האישית, שנלמד מזה קל וחומר לעצמנו. כן. בבקשה, למה? החלוקה לסעיפים היא הרבה פעמים איזה מין חלוקה תחבירית או חלוקה של אתנחתא כזאת בקריאה, כי זה אותו עניין אמנם, אבל הוא מתחיל פה איזה סיפור, אז זה סיפור, זה כבר חלוקה, זה כבר סעיף חדש, זה לא סעיפים של הלכות שונות, הסעיפים בחלוקה להלכות הם הרבה פעמים בתוך סעיף אחד כלולות כמה הלכות, ולפעמים הלכה אחת מתחלקת לכמה סעיפים בגלל סיבות לשוניות. תעקוב אחרי זה, אז תראה שבהרבה מקומות זה ככה. לפעמים אפילו הטעם של ההלכה הקודמת מובא בהלכה חדשה. עד מתי חייב אדם ללמוד תורה? אמרנו ממתי, מאיזה גיל של ילד? עד מתי? עד יום מותו, שנאמר, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן שלא יעסוק בלימוד, הוא שכח. זה כבר שלב
שלא חייב, אם צריך ללמוד תורה לכל.
בבקשה? טוב, מה פירוש? שלא אסור מלבבך, שאסור לך להגיד, טוב, אני כבר לא צריך ללמוד יותר, אני כבר לא יכול ללמוד יותר. לא, יש לך חובה לשמר את מה שלמדת, לשמר את הלימוד שלא תשכח אותו, וזה עד יום אותו. כמובן שמדובר באדם שמסוגל עד יום אותו ללמוד. יש אנשים שלצערנו הרב ימיהם האחרונים הם כבר במצבים כאלה שהם לא יכולים ללמוד, אבל מי שיכול, עד יום אותו, עד יומו האחרון, הוא צריך ללמוד תורה. פן יסור מלבבך כל ימי חייך. לאו כל אדם זוכה, אבל האידיאל צריך להיות שיוכל ללמוד תורה עד יום אותו. אנחנו מכירים דוגמאות. אני זכיתי גם מאבי זכרונו לברכה שהוא למד עד יומו האחרון, ממש ביום האחרון שהוא חי, הוא היה בן 96, והיו מונחים ספרים על השולחן שהוא למד בהם, ואחר כך באותו לילה הוא נפטר. ממש ביומו האחרון הוא למד. טוב, אז אנחנו נמשיך בעזרת השם הפעם הבאה. יש פה עוד כמה וכמה הגדרות מעניינות לגבי התוכן, התכנים שצריך ללמוד בתורה. לגבי הנושא של חלוקת הזמן, לגבי הנושא של לימוד תורה לנשים. יש פה עוד בפרק הזה כמה וכמה דברים חשובים שנלמד אותם בעזרת השם הפעם הבאה.